שלום. אנחנו בפרשת בראשית, מתחילים את הפרשה של השנה. וידוע גם שפרשת בראשית היא משפיעה על כל השנה כולה, לפי דברי נשיא הבדור של חב"ד. ולמה? הסיבה היא שאיך ש בראשית הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברגע שאנחנו מבינים את הנקודה הזאת, זה משפיע על כל השנה כולה. ברגע שאנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש פסוק בתהילים, כתוב לעולם השם דברך ניצב בשמיים. כל קיום האדם ומשום שהקדוש ברוך הוא מהווה אותו, והקדוש ברוך הוא יצר את העולם הזה מעין ואפס, והשם רוצה שמציאות האדם תהיה התורה, כי בעשרה מאמרות הוא ברא את העולם. וזה בעצמו רמז לעשרת הדיברות. זאת אומרת שהאדם מגיע למסקנה שמציאות העולם היא התורה, ואז כל עסקיו, שהוא הולך בדרך, שהוא מתעסק בכל מה שהוא עוסק, הוא משנן פרקי תהילים, פרקי משנה, פרקי טניה, ועל ידי כל פעולה שהוא בוחר לעשות טוב בעולם הזה, הוא בעצם מכריע את כל העולם לכף זכות. בכלל, ככה ביני לביניכם, עצם העובדה שאנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, רק הידיעה הזאת וההבנה הזאת היא גורמת לכל האנשים שיש להם דאגות להסיר את הדאגות. למה? כי יש בעל הבית לעולם. הקדוש ברוך הוא יצר אותנו, הקדוש ברוך הוא יצר את העולם הזה, ואז גם מבינים שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לעשות רע לאדם. כל מה שהוא רצה זה להטיב עמו, שיוכל טוב, שישן טוב, שילמד תורה, שיתפתח. כל הכוונות של הקדוש ברוך הוא היו לטובה, והקדוש ברוך הוא עדיין מטיב. זאת אומרת, בכל שנייה ושנייה הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. הקדוש ברוך הוא היה מחליט שלרגע הוא לא רוצה שהעולם הזה יהיה קיים, בשנייה אחת הוא מעלים את כל העולם. זה גם מוסבר, מבואר בחסידות, שהעולם הוא בעצם לבוש של הקדוש ברוך הוא. עולם זה מלשון נעלם. הקדוש ברוך הוא אל מסתתר, הוא מסתתר בתוך העולם עצמו. אז זה, למה נוצר המצב הזה? במנת שבן אדם יפתח את העניין של האמונה, להאמין בהשם, שהשם רוצה לעשות לו טוב, ולבחור בטוב. בחירה בין טוב לרע, בוחר בטוב. גם דרך אגב, יש מנהג בישראל שבשבת בראשית מוכרים את העליות. ולמה זה ככה? כי על ידי העלייה לתורה מעלים את רמת הנפש, נפש רוח נשמה חיה ויחידה, עד מעלים את זה עד להתקשרות עצם הנשמה עם עצמות אינסוף ברוך הוא. זה מה שלמדנו מאדמו"ר הריי"צ. אז כמו שעולים בתורה, כך גם צריך לעלות ברוחניות. זאת אומרת, צריך ללמוד יותר חסידות ונגלה, לכן צריך לעלות בקודש, ללמוד יותר. עכשיו, ידוע גם שהשבת הבאה עלינו לקרוב, לברכה, זה שבת מברכי עם חודש מר חשבן. ולמה מכנים אותו ככה? בגלל שהוא קשור לעונת הגשמים. בחסידות מבארים שיש הבדל בין טל ולמטר. הטל מסמל בחסידות את היתרות הדלאלה. למה? כי אין, הטל משפיע על האדם, אדם לא צריך לעשות שום מאמץ. יש תמיד טל, כל ערב יש טל, קמים בבוקר רואים בקיץ יש טל ככה. זה לא מגיע בגלל גשם, בגלל מאמץ של האדם. ואילו המטר מסמל את היתרות הדלתתה. אומרת, על ידי זה שהאדם מתפלל להשם, עושה מעשים טובים, חסדים, מקשר את נפשו בהשם, בצרור החיים, על ידי זה, זה גורם גם לכך שהקדוש ברוך הוא יוריד מטר לאדמה. שזה נקרא התערות הדלטטה, זאת אומרת, על ידי התערות תחתונה, יוצרים מציאות שהקדוש ברוך הוא משפיע מלמעלה. אז השבת הזאת בעצם שבת שבה היא קשורה לעניין של הגשמים, וזה משפיע על כל השנה כולה. טוב, גם בפרשת בראשית אפשר להגיד שמוסבר על בריאת האדם. אז צריך להבין שטבע הטוב להטיב, ולכן הקדוש ברוך הוא ברא בריאות בעולם כדי שהם ייהנו מהעולם. הקדוש ברוך הוא ברא בהתחלה את האדם, זכר ונקבה ברא אותם. לרמוז מה זה אדם שלם, זכר ונקבה יחד. כתוב בזוהר שכל סוגי המלאכים, שזה יש ארבע סוגי מלאכים, נשר, שור, אריה ואדם. זה כמו בנבואה של יחזקאל, שהוא מסביר אלה החיות שהוא ראה. אז אומרים שנשר, שור ואריה, נשר שמסמל רחמים, שור שמסמל גבורות, ואריה שמסמל חסדים, הם מקבלים את החיות שלהם במי? מהאדם. זאת אומרת, האדם נותן להם חיות, ואז הם מורידים את השפע של החיות שהם מקבלים לכל העולם כולו. אז ככה הם משפיעים שפע לכל העולם כולו. וזה מסביר את חשיבות האדם השלם. שהוא בחיבור, זכר ונקבה, פנים אל פנים. הוא גורם ירידת שפע לכל העולם כולו. זאת אומרת שיש גבר ואישה שמתחתנים, מקימים בית חסידי, ולומדים תורה, ושומרים על כבוד הדדי, פנים אל פנים, ביחסים של פנים אל פנים, ואני אבאר את העניין הזה של פנים אל פנים, שזה מאוד מאוד חשוב, בכלל בנקודה של הזוגיות. פנים אל פנים, הכוונה שהכל גלוי בין גבר ואישה. הכל, הרובד השולט זה הרובד הרוחני, לא הרובד היצרי. אתה מסתכל על בת זוגך או על בן זוגך, מסתכל עליו כאילו הקדוש ברוך הוא נמצא איתך. הקדוש ברוך הוא מדבר דרך האישה, הקדוש ברוך הוא מדבר דרך הגבר. על ידי מערכת שכזו, ואתה רק רוצה להטיב, אתה יוצר מציאות של פנים אל פנים, שהכל גלוי, ורק השמחה שולטת. מושלת, סליחה. אז כשיש מציאות כזאת, מגיעים לרמת האדם, שזה הנשמה, שהיא משפיעה שפע לכל המלאכים, לנשר שור וריה. דרך אגב, גם בבית המקדש, הקרובים של בית המקדש, כאשר פניהם היו אחד כלפי השני, זה סימל את השלמות בין השם לעם ישראל. בכלל, גם הקדוש ברוך, זה סימל שהקדוש ברוך הוא מרוצה מעם ישראל. זאת אומרת, שהוא מבין שהיחסים של עם ישראל הם פנים אל פנים. ואם זה לא היה קורה, אז זה אומר פנים של, זאת אומרת, זה יחס של אחור באחור. זה אומר שהיחס הוא שלילי, לא חיובי. אז זה מה שקשור לפרשת בראשית, זכר ונקבה ברא אותם. מעניין שכתוב ונער יוצא מעדן להשקות את הגן. זאת אומרת שנער יוצא מעדן מהמקום הכי עדין להשקות את הגן, שמשול למקום בו יש פחות תורה, פחות חיות. עדן זו התורה. התורה היא משולה למשהו מאוד מאוד עדין. זה המקום הכי הכי עדין. ובחסידות מבארים שזה נקרא מקור נביאת המוחין. זאת אומרת, מקור נביאת המוחין מתקשר למקום הכי עדין. זאת אומרת, באדם שהוא מתחיל לחשוב מחשבה, המחשבה היא אין לה צליר אפילו, היא כל כולה רובד פנימי ועדין שמשדר אחר כך את הוצאה מהמחשבה יש השלכות לכוונה של דיבור ושל מעשה, אבל הכל מתחיל ממחשבות מאוד מאוד עדינות. בגלל זה אומרים שאדם מאוד מאוד קשור למחשבתו דווקא. מחשבות זה מסמל, מחשבות בלב איש, זה הלב שלו בעצם, הלב של האדם. אז ככל שמקור נביאת המוחים קשור יותר לתורה, ככל שבן אדם מקשר את עצמו יותר לתורה, למחשבות של התורה, אז המחשבות שלו הופכות להיות יותר טובות. וההפך, אם הוא לא מקשר את עצמו לדבר התורה, אז המחשבות שלו קשורות לדברים אחרים שהם מנגד. כן? זה גם מסביר למה בחסידות מתחילים תמיד בתפילה ובלימוד תורה ובלימוד חסידות להזין את הנפש בנקודה אמיתית מעומקי הנשמה, להזין אותה את מקור נביאת המוחים במחשבות חיוביות, שזה יקרין על כל היום כולו. ביום יש הרבה, בבוקר יש המון המון חיות, אדם קולט משהו, זה הולך איתו לאורך כל היום. זה משפיע על כל היום, זה היום משהו לגן. לכן כתוב, ונער יוצא מעדן להשקוט את הגן. זה עוד משהו מאוד חשוב. הרבה פעמים לוקחים, אנשים לוקחים את התורה ומשתמשים בה ככלי לפצוע או לפגוע. באמצעות התורה, באמצעות החוקים, באמצעות המוסר, הולכים ופוגעים באנשים. זה בכלל לא הכוונה של התורה. אז פה בא כתוב לרמז, ונער יוצא מעדן להשקוט את הגן, זאת אומרת שתדע לך שבעצם מה שהכי חשוב זה שאף פעם אל תפצע בכוח התורה. למדת התורה וידיעות מסוימות, אל תפצע בזה את הזולת, אלא דווקא הפוך, תשקה את הגן. מהמקום הכי עדין, התורה נלקחת מהמקום הכי עדין. היא אמורה לגרום לאנשים ליהנות, לא לגרום לאנשים להיפגע, להרגיש במבוכה, כן? באמת צריך לשים דגש מאוד מאוד גדול על זה. כי בדרך כלל כשאנשים יודעים איזה ידיעה, הם חושבים שהם יותר מאחרים. והם הולכים והם יוצרים בזה איזו תחושה של איזשהו כוח. צריך להבין שבתורה זה לא כך. ואם יש לך דבר תורה, הפוך, תלמד אותו בעדינות. ותשמח שעוד אנשים יודעים אותו, שגרמת להפצת היהדות. ויצא נער מעדן, להשקוט את הגן, גרמת להשקוט את הגן. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם להיחשף למציאותם של שני עצים, עץ החיים, שמסמל את התורה הקדושה. אילנה דחיי. ועץ הדעת טוב ורע, שמסמל את כל חוכמת העולם הזה, קליפת נוגה, חסידות. השם לא אסר על האדם לאכול מעץ החיים. למרות ששני העצים האלה היו בתוך החלק הפנימי יותר של גן עדן, הוא לא אסר על האדם לאכול מעץ החיים. ועץ החיים זה התורה הקדושה, שנותנת חיים טובים ומתוקים. אבל הוא אסר עליו לאכול מעץ הדעת טוב ורע. למה? כי עץ הדעת טוב ורע מסמל את כל הידיעות של העולם שהוא היפוך הקדושה. ולמה? כי ביום החלחה ממנו מות תמות. זאת אומרת שעל ידי האכילה מעץ הדעת מגיעים למוות בסופו של דבר, ולא לחיים. מעניין שהקדוש ברוך הוא אמר לו יום החלחם מנו מות תמות, ברור שאחרי זה האדם חי. אז מסבירים שיום אצל הקדוש ברוך הוא זה 1,000 שנים אצל האדם, והאדם חי בדיוק 1,000 שנים חוץ מה-70 שנה של דוד המלך, ש אז אם מפחיתים את זה רואים שזה בדיוק יוצא יום של הקדוש ברוך הוא. לא טוב להיות האדם לבדו, ועשה לו עזר כנגדו. מה שכותב, זכה עזר, לא זכה כנגדו. זאת אומרת, זכה מלשון זיקך את עצמו, את מעשיו, לומד חסידות, נגלה, מדקדק במעשיו, בנהגותיו, זוכה שאשתו הופכת להיות לו לעזר. זאת אומרת, עוזרת לו אפילו להיות יותר מזוכח ממה שהוא רוצה. זאת אומרת, עוזרת לו בהתנהגות של הקדושה. ויחסם, איך היחסים של הגבר ואישה? פנים אל פנים. פנים, דרך אגב, זה גם מלשון פנימיות. תסתכלו על המילה פנים, זה קשור למילה פנימיות. פנים, פנים הדבר. בואו נסתכל עכשיו על משהו מאוד מעניין. הנחש בבראשית, אני רק רוצה להבהיר לפני שאני מתחיל עם העניין של נחש, שכל הסיפור של בראשית הוא גם מסמל את מה שאנחנו עוברים כל יום, כל שעה וכל רגע בחיים שלנו. זה בעצם סימבולים שמלווים אותנו כל החיים. ועכשיו נראה בעצם איך בסיפור בראשית, בכל שנייה ושנייה, הגיבורים האלה שנמצאים שם מלווים אותנו. חווה זה מלשון חוויה. מחפש חוויה. ברגע שהאדם הוא קשור לנשמה, הוא לא מחפש חוויות, הוא לומד תורה, הוא בכלל לא מעניין אותו ליצור חוויות, ריגושים, אלא כל כולו תמון באהבה, בעץ החיים, אילנה דחיי, והוא כל כולו מחובר לחיים. הוא לא צריך חוויות כדי שירגשו אותו, סיכונים, חוויות, כל מיני דברים בספק, הוא לא צריך את זה, אלא הוא מחובר לעץ החיים. והנחש, בוא נראה מה מסמל הנחש. הנחש מסמל את כוח הניחוש, נחש מלשון ניחוש. תסתכלו על המילה ספק, כל העניין של סימן שאלה, סימן שאלה זה בעצם תו כזה מעוגל, ממש כמו הסימן של הנחש. זאת אומרת שהוא מסמל את כל העניין של הספק. אבל אפשר לחשוב שאולי הספק מעכב אותנו, למה בכלל הקדוש ברוך הוא ברא את הספק? לא צריך ספק, צריך רק מחשבה בהירה, ברורה, הקדושה ברורה, ולא צריך ספק. אז זהו, צריך להבין שדווקא בזכות הספק אנחנו מתקדמים. בזכות העמידה מול הספק, ברגע שיש ספק ואנחנו מתגברים על ההליכה בצד הספק, אנחנו הולכים דווקא לציווי האלוקי, אז אנחנו מראים לקדוש ברוך הוא שעמדנו בניסיון. וזה קורה כל רגע ורגע. כל פעולה שבן אדם עושה, הספק בא ואומר לו ככה וככה, ואדם הולך או לקראת הספק או לקראת הקדוש ברוך הוא, שזה הפך הספק. והאישה והאיש מסמלים נשמה אחת כמו שאמרנו. אז אמרנו שהנחש הוא כוח הספק. כוח הספק נכנס באישה דווקא. זאת אומרת, הוא בא וניסה לפתות את האישה. בוא נסה להבין למה דווקא הוא ניסה לפתות את האישה ולא את הגבר. צריך להבין מושג בחסידות, בכלל בפנימיות התורה, שקשור לעובדה שהאיש מסמל אור מקיף והאישה אור פנימי של אותה נשמה עצמה. האור הפנימי זה מחשבות, מחשבות הגבר, כן? אבל מחשבות הגבר הפנימיות ביותר, והאור המקיף זה החיצוני. לכן הנחש פנה לאישה ולא לגבר. המחש זה כוח הספק, אמרנו, בחסידות, ופניותו הייתה סוג של מחשבת ספק, תשדורת של מחשבת ספק. צריך להבין שאם היה הוא פונה לצד החיצוני, אז בכלל לא, הוא לא היה מקבל בכלל תגובה, הוא אפילו התנגדות. כי הצד החיצוני שומר בדרך כלל על הצד הפנימי. ברגע שההגעה הייתה לצד הפנימי, אז מחתחילה כבר, ברגע שניצחת את הצד הפנימי, ניצחת את כל המערכת. ואמרנו שאנחנו עוברים את כל הדברים האלה יום יום בעצם. צד אחד הספק בא לפתות אותנו, לעשות מעשה שהוא חטא, ולהחליש את הציווי אלוקי. מצד שני יש את הציווי אלוקי. כשהקדוש ברוך הוא קורא לאדם, אחרי שהוא מצא אותו חוטא, הוא אומר לו, הוא שואל אותו, אייכה? זה גם מראה על דרך ארץ עצומה. הוא לא בא אליו בשעת החטא, לא בא להביש אותו בשעת החטא, אלא הוא בא אליו בהדרגה, בא ושואל אייכה. הוא לא אומר לו, איפה אתה? בוא הנה לכאן, אלא היקה, קודם כל ברכות. צריך ללמוד מזה המון המון מהנהגות של הקדוש ברוך הוא, מהדרכים שלו, איך שההתנהלות שלו הייתה כזאת עדינות. זאת אומרת, איכן אתה? כן? אז הוא קורא לו מאוד מאוד בדינון. ואדם מצידו מתחבא. למה בן אדם מתחבא מצידו? כי יש לו הרגשה פנימית שלא נהג כשורה. זה מה שגורם לו כבר לרצות את העונש, כדי שיאזן את תחושותיו. זאת אומרת, יש לפעמים שאנחנו עושים מעשה לא טוב, לא רצוי, אנחנו מתחבים בפני עצמנו, אנחנו פתאום הופכים להיות יותר מכונסים בתוך עצמנו. אין לנו את אותו ביטחון שהיה לנו לפני שעשינו את המעשה הזה. למה? כי בתוך תוכנו יש איזשהו מהלך של שיפוט שאומר לנו האם הדבר הזה הוא טוב או לא טוב. וברגע שהוא עשינו דבר לא טוב, בא ומחליש את כל העסק. זה גורם לכל המציאות שלנו להיות נכבט. נכבט לכלים. אז אנחנו רואים פה שבעצם זה גם מכניס אותנו גם למושג שנקרא לחמא דכיסופא. זאת אומרת שאדם הוא ברגע שהוא פועל לפי הצו האלוקי, יש לו ביטחון, יש לו הליכה בטוחה, יש לו דיבור בטוח, יש לו שמחה, הכל פועל כמו שצריך. ברגע שבן אדם חי ככה חצי חצי, עורר השלושת רבי, הכוונה לא הולך עם השם בצורה ברורה, או שהוא מרשה לעצמו, לא ירח את מה שנקרא, אז גם הביטחון שלו מושפע מזה. לכן הוא מתחבא. איפה הוא מתחבא? מתחבא כי הוא ערום ממצוות, הוא ערום מעשיית הצו האלוקי. וזה גם נותן כוח יותר לגזרת הספק. זה מה שגורה כשבן אדם הולך אחרי הספק, הספק גם מולך עליו באיזשהו מקום. אחרי שהשם הולך על שהקדוש ברוך הוא, אחרי שהקדוש ברוך הוא גילה, זאת אומרת לא גילה אלא אחרי העברה של העניין של החטא, אז הקדוש ברוך הוא עושה לאדם כותנות אור עם עין. ואור עם עין זה מלשון עיוור. זאת אומרת, מאחר שהוא ירד מגדולתו, ידוע שלפני שהוא חטא, הקדוש ברוך הוא נתן להם כותנות אור עם א', ויש הסברים בספרים שהאור הזה היה יותר חזק, היה חזק מאוד כמו אור השמש או אפילו יותר, שהוא היה מהיר בעוצמה רוחנית אפילו. אז אחד העניינים באמת שאנחנו רואים שכשברגע שבן אדם חוטא, הוא הופך להיות גם סוג של עיוור כזה שמואר בחסידות. רק צריך לזכור שבעצם ברגע שבן אדם כן הולך אחרי הקדוש ברוך הוא, אחרי הציווי אלוקי, אז הוא מרגיש טוב, מרגיש שמח. וידוע שהקדוש ברוך הוא התכוון, לפי המדרש, שקדוש ברוך הוא התכוון לתת לאדם הראשון כן לאכול מעץ הדת, אבל הוא היה צריך לחכות רק 3 שעות כדי שהיום השישי ייכנס. ונשאלת השאלה, איך זה יכול להיות שהאדם הראשון שהוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא חטא באכילה מעץ הדת? אז מסבירים את זה שככל שהבן אדם יותר גדול, ככה יצרו יותר גדול, והתפקיד של היצר זה באמת לבוא ולנסות פה לבטל את הציווי האלוקי. זה התפקיד של היצר. אז ככל שבן אדם יותר מתחזק, הוא יותר יכול לעבור ולעזור כוח וכן לעשות זאת. אבל יש כאלה שאומרים, תלמידי החסידות, שכל העסק הזה היה על מנת שאנחנו נבצר. כי אם בעצם האדם הראשון היה לא אוכל מעץ הדת, אז לא היה נוצרת מציאות שלנו, את העולם שלנו, של ההתמודדות עם הטוב ורע. כל העסק הזה נוצר כדי שאנחנו נגיע למציאות שיש לנו בחירה בין טוב ורע. אז כך שמתחילה הקדוש ברוך הוא ידע שהאדם הראשון כבר ילך בדרך הזאת, וזה התכנון של הקדוש ברוך הוא. נזכה בעזרת השם שהמשיח יתגלה בקרוב, ונחזור בעצם למציאות של גן עדן, ונהיה מחוברים רק לעץ החיים, אילנה דחיי. ואחרי שגמרנו לברר את קליפת נוגה, שזה עץ הדעת טוב ורע, ונוכל לחזור ולהיות בזרועותיו ובקרבה גדולה לקדוש ברוך הוא ולמשיח צדקנו, נזכה בקרוב שנזכה לגאולה השלמה, אמן כן יהי רצון. יחי המלך המשיח.